רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו בליקוטי מוהר"ן, תורה א', בתחילת הספר. אנחנו צריכים באמת לראות את עצמנו במבט אמיתי. הרבה פעמים אנחנו משלים את עצמנו שאנחנו בסדר. האמת היא, מתכך המציאות, שנדבקו בנו כל מיני שיגעונות ורוח שטות. נכנסה בנו רוח שטות. שטויות. אנחנו עושים שטויות. נעשינו משוגעים. אז יש כל מיני רמות של שיגעון. יש משוגע שהוא יודע שהוא משוגע. טוב לו עם זה, נחמד לו עם זה. הוא מודע למצב שלו. יש משוגע שהוא לא יודע שהוא משוגע. לא רק שהוא לא יודע שהוא משוגע, הוא לא מוכן להכיר בזה. וכשאתה תבוא ותנסה לעזור לו, להבין את הבעיה שלו, כדי שאפשר יהיה להתקדם הלאה ולשנות את המצב אולי, הוא יתכחש לגמרי, הוא יגיד מה פתאום. אם מישהו משוגע בינינו, זה אתה. ככה ממש, ויתחיל להגיד עליך שאתה משוגע. אז זה כבר משוגע אמיתי. זה משוגע עם דיפלומה. זה אחד שהוא יוצא בהתקפה. אני משוגע? השתגעת? אני משוגע? אתה משוגע. הוא גם יסביר לך בטוב טעם למה אתה משוגע. אז מה שאנחנו צריכים לדעת ולשנן לעצמנו טוב טוב, זה שאדם נורמלי זה אדם שחי על פי התורה והמצוות. אדם שחי על פי ההשקפה של התורה, אדם שמקיים את המצוות ב-100%, זה אדם נורמלי. כל סטייה מהתקן הזה זה שיגעון. פשוט שיגעון. אדם משוגע. מה פירוש אדם משוגע? אדם שחי בדמיונות. מנותק מהמציאות. נכנס לו איזה שיגעון, נדמה לו שהוא מי יודע מה, איזה דמות שהוא צייר לעצמו, ונדמה לו שהחיים הם כמו שהוא מצייר לעצמו. הוא חי בבועה של דמיון. אז ככה גם אנחנו. אם אנחנו נותנים תוקף לתאווה מסוימת, לפחד מסוים, אנחנו חיים בדמיון. אני צריך לדעת שאם אין אמונה של 100%, זה נקרא רוח שטות. אתה חי במקום לא נכון. אם חסר לי משהו בביטחון בהשם, אז אני שוטה. שוטה, טיפש. הרי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בהשגחה פרטית מדויקת. והוא עושה את הכל. וכל מה שהוא עושה זה לטובתך. זאת האמת הפשוטה. אמת פשוטה. זאת האמת. אם יש לך מחשבות שהן לא תואמות את האמת, פירושו של דבר שאתה חי בדמיון. המצאת על עצמך איזו המצאה. שהעולם מתנהל אחרת מהאמת, ואתה עכשיו מכוון את המחשבות שלך והרגשות שלך על פי מה שדמיינת, על פי ההמצאה שהמצאת. אז זה נקרא משוגע, זה נקרא רוח שטות, אתה שוטה. מכיוון שכל מה שיקרה זה הדבר הכי טוב בשבילך, אז החששות שלך והפחדים שלך הם מטופשים בתכלית. פשוט טיפשות, זה נקרא שוטה, טיפש. תארו לכם, נניח אתה עושה טובה למישהו, אתה אומר לו אל תדאג, אתה עכשיו בוא אני מארח אותך אצלי בבית, אני דואג לכל מחסורך, אני דואג לך למקום לישון, אני דואג לך לאוכל, 3 ימים אתה אצלי בבית, מאלף עד תף אני אפנק אותך, תן לך את השירות הכי טוב שיכול להיות. אוכל כיד המלך, מים חמים למקלחת, מיטה, נעימה, מזגן, מה שאתה רוצה. עכשיו הבן אדם הזה יושב בסלון עם עצמו, כוסס ציפורניים, רגליים ככה רועדות בעצבנות, והוא כל הזמן מתלחש עם עצמו. ואומר, מה יהיה, מה יהיה, מאיפה יהיה לי מים חמים למקלחת, איפה אני אשן, מה אני אוכל, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מלא דאגות. עובר לידו בעל הבית ושומע את הדיבורים האלה, איך הוא ירגיש? באמת, איך אנחנו נרגיש? ניפגע, נכון? נעלב. מה זה? אני מכניס אותך אליי הביתה, אני אומר לך תסמוך עליי, הכל עליי, עליי, אני אדאג לכל מחסורך. אחרי שכבר הבטחתי לך והכנסתי אותך הביתה, ואתה רואה שאני מתחיל כבר לקיים את ההבטחות שלי, ואתה עדיין ממשיך לדבר עם עצמך ולדאוג מה יהיה, מה יהיה, וכזאת דאגה, כל כולך אכול דאגות ופחדים וחששות, זה פוגע, זה ממש פוגע. זה כפוי טובה, אתה כפוי טובה. אני אומר לך שאין לך מה לדאוג, הכל עליי, ואתה ממשיך לדאוג. זאת אומרת, אתה לא נותן בי אמון. אתה לא נותן בי אמון, פירושו שאתה לא מאמין בי. זה נקרא חוסר אמונה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, עושה את הכל. כל מה שקורה זה הכי טוב שיכול להיות בשבילנו, ועדיין אנחנו לא מאמינים. פלא. יש לך רוח שטות יותר גדולה מזאת? זה רוח שטות. שאלות אחר כך אם אפשר. שאלות אחר כך. עכשיו יש כאן כמה וכמה רבדים. לחיות כמו אדם דתי ולקיים את המצוות באופן טכני כמצוות אנשים מלומדה, זה נקרא רוח שטות. למה? זה שיגעון, פשוט שיגעון. הרי אתה יכול להגיע לתענוג הכי חזק שקיים בעולם. לא רק התענוג הכי חזק, וזה קרבת השם, כמו שהרמח"ל כותב בתחילת מסילת ישרים. לא רק שזה התענוג הכי חזק, האמת שזה התענוג האמיתי היחידי. יש רק תענוג אחד, כל השאר זה דמיון. כל השאר זה דמיון. זה בלוף, זה אשליה, זה נראה כמו דמיון, זה מרגיש כמו תענוג. ההרגשה היא הרגשה של תענוג, מכל תענוג אחר בעולם הזה. אבל האמת שהתענוג האמיתי, היחידי, זה רק תענוג רוחני. תענוג רוחני כמו שאנחנו מבינים, לא כמו שמבינים במזרח הרחוק או בכל מיני המצאות אחרות. תענוג על השם, תענוג על התורה, על האמת. תענוג על האמת זה תענוג אמיתי. תענוג על בלוף זה בלוף. אז הנה תראו איך הרמח"ל כותב את זה. תחילת פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שהורונו החכמים זכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא על מטרה אחת. מה המטרה? כותב רבנו הרמח"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. זהו, ככה רמח"ל פותח את הספר, פותח פה את פרק א' אחרי ההקדמה. זה התענוג האמיתי, כל תענוג אחר הוא בלוף. המצאת לעצמך המצאה שהחיים הם כאלה וכאלה והתענוגים הם כאלה וכאלה, אתה חי בדמיון. עכשיו, אם אדם חי באופן טכני, מקיים את המצוות, זה כבר יפה, הלוואי על כולם לקיים את כל המצוות, לעסוק בלימוד תורה, דבר גדול. אבל אם זה מצוות אנשים מלומדה ואתה עושה את זה רק כמו טכנוקרט באופן טכני יבש, זה שיגעון. למה? כי הפסדת פה את העיקר. אתה יכול פה לזכות לתענוג הכי גדול, תענוג האמיתי. אתה יכול להגיע לקרבת השם, אתה יכול להגיע לרוח הקודש, אתה יכול להרגיש ממש מעין עולם הבא כבר כאן בעולם הזה, ואתה מוותר על כל זה. תארו לכם אדם שיכול לקבל מיליון דולר ומוותר עליהם, כולם יגידו עליו שהוא משוגע. בלי רגש והתלהבות בעבודת השם, בלי כוונה ועומק בכל מצווה ובכל ברכה בכל תפילה, אתה מפסיד את העיקר, את הדבקות בהשם. אז זה שיגעון. הראי שנותנים לנו גדולי המוסר והחסידות זה ראי נפלא. אדם פתאום מתחיל להבין את המצב שלו, ורק ככה יש לו תקנה, יש לו סיכוי להשתנות. באמת שאנחנו מלאי רוח שטות, משוגעים, מטורפים, וזה שאנחנו עוד לא מכירים בזה, זה עיקר הבעיה. אנחנו זקוקים למישהו שייתן לנו את הראי המתאים, שנבין איפה אנחנו נמצאים. אז אומר רבי נחמן שבאמת השכל שלנו נעשה אחור ומגושם, ואת הכל אנחנו רואים כבר במשקפיים עקומות, והכי גרוע שאנחנו בטוחים ב-100% שהמבט שלנו על החיים הוא ישר והגיוני. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. בראתי מכה, הכנתי לה כבר תרופה. המכה זה יצר הרע, התרופה זה התורה. אז אומר רבי נחמן, כמו ששוטה צריך לתת לו טיפול מיוחד, אדם משוגע צריך לתת לו טיפול מיוחד, כל מיני סוגים של טיפולים. לפעמים אם השיגעון הוא באמת במצב קיצוני, אז הטיפול צריך להיות חזק מאוד. אז גם אנחנו צריכים לתת לעצמנו טיפול. הטיפול זה התורה, זה התורה. הקדושה שבתורה יש לה כוח נסתר להוציא אותנו מכל הבלבולים והרעיונות והאירורים הרעים, מכל המחשבות הזרות והרעות, מחשבות של גאווה, של גדלות, של התנשאות, של פניות שלא לשם שמיים, מה אני מרוויח מזה, מחשבות של הבל ושטות, להוציא אותנו מכל השיגונות שלנו. זה הכוח של התורה. ככל שאדם מכיר יותר את ההכוונה של התורה, השכל שלו נעשה בהדרגה שכל צח וזח וצלול ובהיר וישר ומכוון לאמת. אז זה מה שאנחנו רוצים להגיע. אבל אם לא תלמד, לא תדע. בלי לדעת את ההדרכה של התורה, אנחנו נמשיך לחשוב שאנחנו בסדר. אז על מנת לצאת מאטימות הלב שנכנסנו אליה, ואטימות השכל, שאנחנו כל כך מצטיינים בהם, אנחנו צריכים להיות מוכנים לחפש את האמת באמת. בשביל זה אנחנו צריכים לעזור לעצמנו בכל דרך אפשרית. לדעת מה ההדרכה של התורה ולקבל קצת מהאור של התורה, מהאור של הקדושה של התורה. אם זה על ידי שיעורים, על ידי קלטות, ספרים, חברים יראי שמיים, קשר עם צדיק, אמונת חכמים, ובעיקר על ידי תפילות. שמעתי השבוע סיפור מרב שהזמין את אורי זוהר לדבר עם קבוצה של בחורים, לחזק אותם. והוא שמע מאורי זוהר את הסיפור איך אורי זוהר התחיל לחזור בתשובה. הוא סיפר שפעם אחת הגיע איזה רב גדול שזה היה הרב חסמן ונתן שיעור לאנשי בוהמה, אנשי התקשורת, הקולנוע, הסרטים, הטלוויזיה ודומיהם. אז הרב הזה אמר שמה ככה: תשמעו, אם אני אוכיח לכם עכשיו שמתן תורה היה אמת, באמת היה מתן תורה והקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, האם אז באמת תקבלו על עצמכם ללכת בדרך התורה ולהאמין, לקבל על עצמכם את האמונה, את היהדות כמו שצריך. אז כמובן שכולם התחילו לגמגם, פה שם, התחמקו. אורי זוהר קם ואמר, תשמע כבוד הרב, אם באמת תצליח להוכיח לי, אז אי אפשר להתכחש לאמת. אם תוכיח לי שזאת האמת, אז אני הולך אחרי האמת. אני לא מאמין שתצליח להוכיח, אין לי שום קשר לעניין הזה בכלל. אבל אם תצליח להוכיח שזאת אמת, אז אחרי האמת צריך ללכת. בקיצור, הרב התחיל לדבר איתם והוכיח לו. טוב, אחרי כמה זמן מספר אורי זוהר, הרב אורי זוהר, שאחרי כמה זמן הוא הפיק איזה סרט על חוף הים. לתוך כדי ההפקה של הסרט הוא תפס לו איזה פינה ככה על חוף הים, היה רגע לבד, פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה ריבונו של עולם, אתה יודע ואני יודע שאין לי שום קשר לעניין הזה. אני יודע שאתה קיים, אתה נמצא, אתה בראת את העולם ואתה נתת לנו את התורה, ואתה בראת אותי כמו יהודי, בראת אותי יהודי לעם ישראל, אותו עם שנתת לו את התורה. ואני יודע שכל עם ישראל, כל יהודי באשר הוא יהודי, צריך לקיים את התורה ואת ההדרכה שלך. אבל אתה יודע ואני יודע שאין לי שום קשר לדת, אין לי שום קשר לאמונה, שום קשר לתורה ושום קשר למצוות. תעזור לי ריבונו של עולם שאני אהיה חלק מהעניין הזה. ככה הוא התפלל מעומק הלב. איזה רגע שנפתח הלב על חוף הים, אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי שאני כן אהיה חלק מהעניין הזה. אז אנחנו יודעים היום שהקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו בגדול, לא רק לטובתו, לטובת כל עם ישראל. אלפים אלפים הוא כבר חזור בתשובה. אז אם אנחנו מסתכלים בפרשת שבוע, אנחנו רואים רעיון נפלא. שמעתי את הרעיון הזה מהרב אליהו מונק מבני ברק. אומר, עם ישראל באים בטענות, והם אומרים, אנחנו רוצים בשר, אנחנו רוצים בשר. מה זה לאכול כל הזמן את אותו דבר, את המן, כל הזמן את אותו אוכל? אז נכון שכתוב שכל אחד היה יכול לטעום באוכל הזה איזה טעם שהוא רוצה, אבל בכל זאת זה משעמם כל פעם את אותו אוכל. מבחינת המראה לפחות, מבחינת מה שמכניסים לפה, זה נראה אותו דבר. רוצים בשר, למה? מה הסיבה שרוצים בשר? זכרנו את הדגה ואת הבצלים ואת השומים ואת האבטיחים והם כל מה שאכלנו במצרים. מה קורה פה? אתם רוצים בשר, אתם מסבירים למה? כי אכלנו דגים וירקות. לא מובן. וכי היו לכם דגים במצרים, בשיעבוד? איפה היו דגים? עבדים בשיעבוד פרך, אתם חושבים שנתנו להם דגים? טוב, לא דגים, ירקות, בצל, שום, ארוחת מלכים. למה אנחנו רוצים עכשיו בשר? כי אנחנו מתגעגעים למה שהיה לנו במצרים, אכלנו בצל ושום. משהו פה לא מסתדר, נכון? עוד יותר מזה, רשי אומר, כתוב למשפחותם, אומר רשי על עסקי משפחותם. זאת אומרת שבעצם באיזשהו מקום הייתה תאווה לעריות, גילוי עריות, תאוות ניוף. אדם שמתעוררת בו תאוות ניוף, הוא לא יעלה על השולחן ויכריז בקולי קולות, תשמעו רבותיי, מה שאני בעצם רוצה זה כך וכך. אז כדי להסוות את זה, הוא יגיד משהו אחר. הוא יגיד, בעצם אני רוצה בשר. רגע, על איזה בשר אתה מדבר? הרי לא אכלת בשר במצרים. לא, לא, התכוונתי דגים. הרי עבדו עבודת פרך, לא היה להם רגע לנשום. המצרים הרי עיקו בהם ורדו בהם בשיעבוד כל כך קשה, אתה חושב שפינקו אותם עם דגים? לא, לא, בעצם התכוונתי בצל ושום. אז יש כאן רעיון נפלא מאוד מאוד בתורת הנפש. אדם שהוא בעצם לא רוצה את האמת, והוא מונע על ידי התאוות שלו, על ידי הגשמיות של הגוף שלו, זה מה שמניע אותו קדימה, זה מה שמניע את הרצונות שלו, אתה לא יכול לדבר איתו. אתה לא יכול לדבר איתו. כי הוא לא מגיע לנקודה. הוא אף פעם לא יודע על האמת. מודה ועוזב, ירוחם. אבל אדם שלא מודה, הוא אף פעם לא יעזוב. אתה רואה הרבה פעמים שאתה מדבר עם אנשים, אתה מדבר איתם על א', הם מדברים איתך על ב'. אתה אומר להם, טוב, נדבר על ב', הם מדברים איתך על ג'. אתה אומר, בן אדם מתקשר אליי לעזרה, אני מתחיל לדבר איתו, אני מתחיל לעלות איתו על הנקודה לאט לאט, אני מגשש ככה בשביל להגיע לנקודה, לעזור לו, הוא מכחיש את זה ועובר לנושא אחר. רגע, אתה, אני מתבלבל, מה קורה פה? הרי אני לא התקשרתי אליך, אתה התקשרת אליי, אתה רצית עזרה. אנחנו כמעט מגיעים לנקודה, הוא עובר לנושא אחר, או שהוא מכחיש, הוא דוחה, אומר לא נכון, זה לא נכון מה שאתה אומר. אדם שלא מכוון לאמת, אתה לא יכול להגיע איתו לאמת. אתה לא יכול להגיע איתו למצב הראשוני, קומה א', מה זה קומה א'? מודה ועוזב ירוחם, יש פה שלושה שלבים. שלב ראשון, מודה. אם תודה, אפשר להתקדם הלאה, אפשר לברר אצלך את הבעיה. בוא תבין את הבעיה יותר טוב. אומר הבן אדם, תשמע, למרות שכואב לי מה שאתה אומר, אתה פה מצביע לי על איזה חולשה, על איזה פגם, על איזה טעות שלי, לא נעים לי, עד היום אף אחד לא אמר לי את זה ככה, עד היום אני לא הודיתי את זה ביני לבין עצמי, אבל תשמע, כבוד הרב, אני אומר לך עכשיו תודה. תודה רבה לך, כבוד הרב. תמשיך להגיד לי, ואם תמצא עוד משהו, תגיד לי עוד. אני רוצה, למרות שזה כואב לי, אני רוצה לשמוע. ואני שמח שהיית גלוי איתי והיית אמיתי איתי. ותגיד לי עוד, למרות שזה כואב. זה בן אדם שמחפש את האמת באמת. ממילא אחר כך הוא גם יעזוב. הוא יעזוב את החטא, הוא יעזוב את העבירה, הוא יעזוב את ההשקפה הלא מבוררת שלו. ממילא הוא גם ירוחם. הוא ירוחם משמיים, יעזרו לו. אבל אחד שמלכתחילה קומה א' הוא לא מוכן, לא מוכן להודות. אתה מדבר איתו על א', הוא מדבר על ב', אתה מדבר איתו על ב', הוא מכחיש, עובר לג'. אדם צריך להיות ועדת ביקורת של עצמו, לברר מה מניע אותו באמת. זאת עבודה נפלאה, הכל אחד מאיתנו חייב לעשות, זה החשבון נפש האמיתי. מה מניע אותי? מה בעצם גורם לי לבוא לשיעור? מה גורם לי להתפלל? למה? למה אני עושה את הדברים? אני התקלתי לא מעט באנשי חסד, אנשים בעלי חסד, גומלי חסדים, בצורה מופלאה מאוד. הלווה אל כולם. וכולם מאוד מאוד מעריכים אותם, וגם אני מעריך אותם, והם יודעים שכולם מעריכים אותם, במיוחד אלה שצריכים אותם. ויש נקודה שתמונה עמוק עמוק בנפש האדם, בתוך האנשים האלה לדוגמה, שהם לא מודעים אליה, גם הסביבה לפעמים לא מודעת אליה. יכול להיות אדם שיש לו גמח כספים, דוגמה, גמח כספים, והוא נותן הלוואות ומענקים, ובעצם מה שמניע אותו זה בעצם שאם הוא רק היה יכול, היה עולה על השולחן ואומר, רבותיי, אני בעל הגמח, אני מחלק את הכספים. יש פה רשימה ארוכה של אנשים שזקוקים לי. אני בראש המערכת, אני המשפיע. גאווה. ושלא תבינו לא נכון, הוא רץ, הוא נוסע, הוא באמת במסירות נפש עצומה, עד כלות הגוף והנפש ועל חשבון המשפחה והכל הכל הכל. מסירות נפש עצומה, ממש אין מילים. אין מילים. אם תהיה ועדת ביקורת של עצמך, תעשה חשבון נפש נוקב, ותראה מה מניע אותך, וכל פעם תעשה חשבון נפש מחדש, מה מניע אותי במה שאני עושה. יכול להיות שתגיע למסקנות מפתיעות. אם תזכה, המסקנות יהיו כואבות, אבל זה הפרס הכי גדול. זה המשברים המתוקים של החיים. זה אומר שעלית למדרגה חדשה, שברת את המדרגה שהיית קודם, עלית למדרגה חדשה. עכשיו אתה בן אדם חדש. לפעמים האדם מזהה אצלו בעיה גופנית או נפשית. נניח האדם מרגיש שהוא בחולשה גדולה, מרגיש עומס של לחץ ודאגות, אז זה כבר מצב יפה, שאדם מגדיר לעצמו את הבעיה והוא מודה בבעיה. זה אומר שהבן אדם עושה חשבון נפש ברמה גבוהה, מגיע למודעות עצמית, הוא מודה על החולשות שלו, יש לו מספיק ענווה כדי להודות בזה בפה מלא. אז זה כבר התחלה טובה. לפעמים כשאדם עושה חושבים, הוא שואל את עצמו מה קורה לי, למה אני מרגיש את הדברים האלה, והוא מגיע לאיזושהי תשובה. הוא יושב בשקט, נח על זרי הדפנה, שמח שהנה הוא מצא את הפתרון. האמת היא שהוא עשה עבודה חלקית, והשורש של הבעיה הוא הרבה יותר עמוק, וכל עוד הוא לא נמצא את השורש של הבעיה, הוא באמת לא פתר את הבעיה. ולפעמים כשהיצר רואה שמחפשים אחריו, והבן אדם מתחיל לעשות חשבון נפש, ואוטוטו הוא יחשוף את התרגיל של היצר, אז היצר עושה תרגיל הפוך. הוא נותן לבן אדם, כמו לזרוק עצם לכלב, הנה קח משהו, רק תלך. אז היצר זורק לנו עצם ואומר לבן אדם, תשמע, בוא אני עכשיו יגלה לך מה הבעיה שלך. הבעיה שלך היא כזאת וכזאת, ובגלל זה אתה מרגיש ככה וככה, והנה עלית על הבעיה, כל הכבוד, צלש מגיע לך. אז הבן אדם שמח, וואלה, עשיתי חשבון נפש, התפללתי, התבודדתי, והקדוש ברוך הוא גילה לי, העיר לי, הרגשתי בפנים מה הבעיה, זהו, עליתי על הבעיה. כאן הבן אדם חונה בצד הדרך, יוצא מהרכב, זהו, הגעתי. אבל האמת היא שכל זה תעלול של היצר, על מנת שתפסיק לחפש אחריו. אז תרגיל פשוט בשבילנו, כשאנחנו מזהים בעיה אצלנו, צריך לשאול למה, למה זה קרה לנו, ואחרי שאנחנו מוצאים למה זה קרה לנו, לשאול גם על זה למה. נניח האדם מרגיש לחץ, עומס, מצוקה, אז בהתחלה שעות ראשונות, אולי רגעים ראשונים, תלוי כל אחד לפי הדרגה שלו, לפי המודעות שלו, האדם מרגיש מצוקה. אז יש אדם שמתעורר לחשוב, רגע, למה אני מרגיש את המצוקה הזאת? למה אני מסתובב עם כזה עומס? אז יש אחד שמתעורר לחשוב אחרי שתי דקות, יש אחד אחרי שעתיים, אחד אחרי יומיים, אחד אחרי חודשיים, שנתיים, כל אחד לפי המודעות שלו. יש אחד שחי עם הכעסים שלו שנים, הוא לא עושה חשבון נפש, רגע, הרי אני כועס ואסור לכעוס, למה אני כועס? טוב, בכל אופן, הבן אדם נניח עושה חושבים ומגדיר לעצמו שהוא בעצם עמוס בדאגות. נניח ניקח דוגמה כזאת, דאגות, אדם דואג יותר מדי. אז עכשיו הוא כבר שמח, הנה אני מוצא מאיפה המצוקה, ואני גם יודע ממה אני דואג, זה כבר יפה, ואני מגדיר לעצמי שאני דואג מזה, זה וזה, שלוש בעיות שמטרידות אותי בחיים, זהו. אז רק מה עכשיו, מה נשאר לי לעשות? לא לדאוג, להפסיק לדאוג, לעבוד על ביטחון בהשם, לקרוא קצת בספרים, להתפלל. נכון, דבר גדול, עצום, יפה מאוד. אבל האמת היא שבחשבון הנפש שנדרש מאיתנו, יש עוד תחנה שעוד לא הגעת אליה. השאלה היא, הרי אתה יודע שכל מה שאתה מרגיש בנפש זה משמיים, שלחו לך את זה משמיים. זאת אומרת, נכון שאני דואג בגלל הפרנסה, בגלל הבריאות במשפחה של זה וזה, ובגלל עוד איזה בעיה מסוימת נניח. זאת אומרת, אני פה יודע לשים את האצבע ממה אני דואג. עכשיו מה שנשאר לי זה רק טיפול, פתרון לדאגות. אבל זה לא בדיוק ככה, כי אתה לא הלכת עד הסוף, לא עשית בירור עד הסוף. נשאלת פה השאלה, הרי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא שולח לך כל דבר שקורה לך, אז למה הקדוש ברוך הוא שלח לך את הדאגות האלה? וזה עושה את כל ההבדל, הבדל של שמיים וארץ, בין אחד שעושה חשבון נפש לבין אחד שעושה חשבון נפש נכון אמיתי. נניח מצאתי שיש, אני דואג מזה וזה, זה לא מספיק עכשיו לעבוד על עצמי להפסיק לדאוג. תשאל את עצמך, למה עכשיו הקדוש ברוך הוא שלח לך את הדאגות? או למה הקדוש ברוך הוא שלח לך את הבעיות המציאותיות בשטח שמהם אתה דואג? יש כאן מטרה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו משהו שהוא רוצה ממך. לכן הוא שלח לך את הדאגות האלה. תלך שלב אחד יותר עמוק, יותר פנימה, יותר שורשי, יותר יסודי. למה הקדוש ברוך הוא שלח לי את הדאגות האלה? כנראה שאני פגמתי במשהו, והקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותי לנקודה מסוימת, והוא עושה את זה על ידי מצוקה, מנער את הבן אדם. עכשיו, כדי לנער את הבן אדם, יכול להיות שהוא ישלח לו כמה וכמה בעיות בחיים, או בעיה אחת, לא משנה, ובמקביל ישלח לו גם כן דאגות בתוך הנפש. עכשיו הבן אדם במצוקה, מכניסים את האדם למצוקה. אז אדם שעושה חשבון נפש ברמה נמוכה, הוא אומר, אוקיי, אני יודע להגדיר לעצמי ממה המצוקה. עכשיו הוא עובד על עצמו לצאת מהמצוקה. אבל אחד שהוא ברמה יותר גבוהה, כמובן מתוך מבט של אמונה, הוא אומר לעצמו, רגע, מי ששלח לי את המצוקה זה הקדוש ברוך הוא. הוא זה ששלח לי במקביל גם את הדאגות שלי מהמצוקה, או פחדים, כל דבר. למה? כנראה שאני פגמתי פה במשהו אחר בכלל. אז צריך לעשות חושבים. הרי הקדוש ברוך הוא שלח לך גם את הבעיות המציאותיות בשטח, וגם את ההתמודדות הלא נכונה שלך עם הבעיות. את ההתייחסות המוטעת שלך עם המצב בשטח. כדי להביא אותך למצוקה, כדי שתרים עיניים לשמיים, כדי שתשאל למה, איפה פגמתי? מה פה רוצים לעורר אותי? ניקח דוגמה. אני תמיד אומר שיש את הרובד הגופני. יש שלושה רבדים שהולכים בקשר אמיץ ביניהם. הרובד הגופני, הרובד הנפשי והרובד הרוחני. ושלושתם קשורים אחד בשני, קשר אמיץ וחזק. ומה שיפה בזה, שזה עוזר לנו לעלות על בעיות ולהתקדם ולחזור בתשובה. ניקח דוגמה ספציפית, מסוימת, ככה. לדוגמה, נניח, אדם רואה שיש לו בעיות בעיכול. עושה חשבון נפש, כן? זה הרובד הגופני. עושה חשבון נפש, הוא רואה שהוא כועס. הוא כועס, וכשהוא אוכל, הוא אוכל בכעס. ברור שבן אדם כשהוא אוכל בלחץ ובכעס, האוכל לא מתעכל טוב, אז ברור שיהיה לו בעיות בעיכול. השבוע עלה לי רעיון, כתוב, אכול בשמחה לחמך. כתוב, אכול בשמחה לחמך. צריך לאכול בשמחה, הנה הדרכה של הנביאים, צריך לאכול בשמחה, עם נשימות עמוקות, בשמחה, רגוע, לאכול כשאתה רגוע. אם אתה לא רגוע, עדיף לא לאכול. תשתה מים, תחכה לעת רצון. אדם שהוא לא רגוע, אל תאכל. אל תאכל, עדיף להיות בצום מאשר לאכול כשאתה לא רגוע. לא לאכול בעצבנות. נניח אדם מזהה שיש לו בעיות בעיכול, ברובד הנפשי הוא מזהה שיש לו כעסים. עכשיו אם הוא עוצר פה, הוא רואה שהוא כועס על כל דבר קטן, הוא כועס ועל כל העולם הוא כועס, ויש לו טענות לכולם. אם הוא כבר מודה בזה, זה יפה מאוד מאוד, מאוד יפה. ואם הוא מתחיל לעשות חשבון נפש ולהגיד לעצמו, תשמע, אני חייב להתעורר, אני חייב להתעורר ולשנות את המצב, אי אפשר שזה יימשך ככה, הרי אסור לכעוס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, זה מרחיק אותי מהשם, מרחיק אותי מהרגשות רוחניות, מרחיק אותי מהכל, מעצמי, מהנשמה שלי. צריך להתחיל לעבוד על עצמי, לא לכעוס. אז הוא לוקח קלטות, לוקח ספרים, מדבר עם אנשים, מדבר עם רבנים, מחפש כל דרך אפשרית מה עושים כדי לא לכעוס. אז הוא מתקשר אל הרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני רואה שאני כועס כל הזמן, אני כועס, מה לעשות? אז הרב לא יודע את הבעיה, הוא שומע את השאלה הזאת ככה, הוא לא יודע את הרקע, הוא לא יודע כלום. אז הרב עונה לו לפי מה שהוא שואל, אתה רוצה מדבר איתי על כעס? אז תשמע, אני יודע, חזן נתנו כמה עצות לכעס, אז הנה, קח א' ב' ג', תקרא בספר הזה ומה שאתה יכול, תתפלל על זה, הנה, לעבוד על הכעס. כולנו נגועים בזה וכולנו רוצים לדעת איך לעבוד על הכעס. יפה מאוד. מה שאני בא להגיד פה זה שזה עדיין ברובד הנפשי. אתה מתמודד יפה התמודדות רוחנית עם הרובד הנפשי, אבל עוד לא הגעת לרובד הרוחני. פירושו של דבר, ברובד הרוחני אנחנו אומרים שיש סיבה למה הקדוש ברוך הוא מזמן לך 1001 מקרים במשך היום שיעצבנו אותך. זאת אומרת, הוא שולח לך את הבעיות המציאותיות בשטח, ובד בבד במקביל הוא גם שולח לך את ההתמודדות הלא נכונה שלך עם המצב. הוא שולח לך בלב את ההתייחסות הלא נכונה שלך לבעיות האלה באופן כזה שיגרום לך כעס. אדם שעובד עמוק שואל את עצמו, רגע, אוקיי, הבנתי, יש לי פה אנשים שמרגיזים אותי, יש פה את הכעסים שלי, זה התגובה שלי, אני לא רוצה לכעוס, אני מחפש עיצות מחזל, מהקדושה, מהתורה, איך עובדים על הכעס. אבל אני שואל שאלה יותר עמוקה, למה בכלל הקדוש ברוך הוא שולח לי את הכעסים? למה הקדוש ברוך הוא עושה אותי כרגע בתקופה הזאת של החיים? עושה אותי כזה שאני לא ידע להתמודד נכון, וכל דבר ידליק אצלי את הניצוץ ואני אתפרץ או אני אכעס. למה? למה זה קורה לי? זה הקדוש ברוך הוא שולח. זה עניין של אמונה בהשגחה פרטית. אם אתה יודע שהכל בהשגחה פרטית ואת הכל זה הקדוש ברוך הוא עושה, והוא זה ששולח לך את הכעסים וההתפרצויות האלה, אז אתה עכשיו מנסה להתחיל לחשוב איפה פגמתי יותר עמוק, איזה תיקון אני צריך לעשות יותר עמוק. יש פה תיקון עמוק, ברור עמוק שאני צריך לעשות עם עצמי ולברר מה קורה פה. וגם בזה יש שני רובדים, רובד אחד עמוק ורובד אחד עמוק יותר. אם אתה תעשה חשבון נפש נוקב, יכול להיות שתגיע למסקנה שיש פה פגם אחד מציאותי שאתה פגמת, ובגלל שאתה פגמת, אז הקדוש ברוך הוא שולח לך מצוקה פנימית כדי לעורר אותך לחשוב, כדי שאתה תגיע למצוא איפה פגמת. ניתן דוגמה שטחית מסוימת, נניח במקרה הזה שציינו שיש לבן אדם בעיות עיכול, הוא מוצא שיש לו כעסים, ברובד הרוחני הוא יגיע גם לפתרון, ברובד הרוחני, שכל זה קורה בגלל שהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית רוצה לעורר אותו על בעיה אחרת בכלל שהוא פגם בה. דוגמה, הוא באופן שגרתי פוגע באשתו. סתם דוגמה, אני נותן פה דוגמה, יכול להיות 1001 דוגמאות אחרות. הוא מעליב את אשתו ופוגע ומתייחס אליה לא נכון. בסדר? עכשיו, הוא חי ככה. מה, כל הזוגות יש להם בעיות, חילוקי דעות. כל זוג מההתמודדות שלו. עכשיו, יכול להיות שהבן אדם הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את האדם. תשמע, אתה פה, אדם צריך לכבד את אשתו יותר מגופו, וזאת ההדרכה של חז"ל, זאת ההדרכה של התורה, ואתה מתייחס לאשתך בצורה מאוד מאוד לא ראויה ולא נכונה. עכשיו, מה אנחנו נעשה בתור בית דין של מעלה כדי לעורר את הבן אדם? לשלוח לו את אליהו הנביא אנחנו לא יכולים כי הוא לא ראוי. אז איך נעורר אותו? הרי אנחנו רוצים להביא אותו לתיקון הנצחי שלו, להטבה שלמה. איך נביא אותו למצב של הטבה נצחית? צריך לעורר אותו. איך מעוררים אותו? אז לפני שמגיעים למשהו יותר מדי רדיקלי, יותר מדי קיצוני, איסורים, בית חולים, השם ישמור, חובות, דברים כבדים כבדים, לפני זה נשלח לו דברים פשוטים בחיי היום יום. אז לדוגמה, נעורר אותו לחשוב, איך מעוררים את הבן אדם לחשוב, להרים עיניים למעלה? לדוגמה, דוגמה פשוטה, קלה, רמז דק לאדם שכן יכול להבין. נשלח לו בעיות בעיכול, והבן אדם יגיע למצב אחרי חשבון נפש שהוא כועס. אם הוא באמת מחפש את האמת, הוא יודע בזה, הוא יחפש פתרונות לכעס מתוך ספרי חז"ל. זה יפה מאוד, זה עדיין הרובד הנפשי. ברובד הרוחני הוא יגיע למחשבות נוקבות, ברור פנימי, למה השם שולח לי את הכעסים? על כל דבר אני כועס, יש פה משהו שפגמתי. אז יכול להיות שהבן אדם פגם בענייני כספים, יכול להיות שהוא פגם בזה בהתייחסות לא נכונה לאשתו, יכול להיות שהוא פגם במשהו אחר לגמרי. סתם אני אתן פה דוגמה. כשאתה תתקן את הבעיה הזאת, אתה תראה שכל השאר גם כן ייעלם. סתם דרך אגב, זה יכול להיות המזוזות בבית, יכול להיות כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל דבר נועד לעורר אותנו להגיע לפתרונות עמוקים. וזה עדיין לא הרובד הכי עמוק. הרובד היותר עמוק, שהוא נכון לגבי כל הניסיונות, אבל הוא באמת עמוק, למרות שהוא תמיד נכון, התשובה הזאת שאני תכף נדבר עליה, זה הרובד הרוחני היותר עמוק, זה נכון בהכרח לגבי כל הניסיונות, ויחד עם זה, זה באמת קשה מאוד מאוד להגיע לזה. וזה העניין של אמונה. אמונה. למצוא איפה כאן האמונה שלי לא מבוררת. משהו כאן באמונה שלי חסר. סתם ניקח דוגמה, עניין של כעסים. הרובד העמוק הרוחני שמסביר את העניין של הכעסים, הוא מסביר למה אתה כועס, והוא מסביר למה השם שולח לך את הכעסים כדי לעורר אותך, זה בגלל שאצלך האמונה לא מספיק מבוררת. אתה לא מספיק מאמין באמת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, והכל בהשגחה פרטית, וכל מה שקורה לך מסביבך זה שליחים של הקדוש ברוך הוא, ואין לך מה להאשים אותם, תאשים רק את עצמך שאין לך מספיק אמונה. אבל זה עמוק, זה נשמע פשוט, אבל כדי שהאדם יגיע לזה בכוחות עצמו, והוא יגיע למצב שהוא מודה בזה, ויגדיר לעצמו בדיוק, בדיוק מה הבעיה שלו באמונה, זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אבל זאת העבודה שנדרשת מאיתנו. לנסות כל פעם ללכת עוד שלב אחד אחורה, ולשאול למה זה קורה לי, מה הקדוש ברוך הוא מרמז לי פה, מה נדרש ממני לעשות, ברובד הנפשי, הרוחני והרוחני היותר עמוק, שזה האמונה. משהו פה בביטחון בהשם, משהו פה באמונה, אצלי חסר באופן מהותי. אני רגיל לחיות כל השנים עם מחשבות מסוימות שהעולם מתנהל כך וכך. סתם אתן דוגמה, אדם ברמה רוחנית נמוכה מאוד, שלא מכיר כל כך את הכללים של עבודת השם, אז הוא ודאי שהוא מתפרץ בכעס על כל דבר, כי הוא אומר, מה זאת אומרת, אם הבן אדם הזה לא עושה מה שאני אומר לו לעשות, כל המאבק שלי זה בגובה העיניים, אני והוא, אני מולו והוא מולי, זהו, בזה זה מסתכם. והבן אדם הזה יכול להיות שהוא הולך לבית כנסת לתפילות, יכול להיות שהוא גם דתי טכני, מקיים מצוות, אבל הוא לא מקשר בכלל שיש פה עניין של השגחה פרטית. הוא לא מכיר, הוא לא למד, הוא לא מקשר שפה הבן אדם שמכעיס אותי, הבן אדם שיתנהג לא כמו שאני מצפה שיתנהג, זה משמיים ואין לי מה לחוס עליו, כי זה לא הוא בעצם, הוא שליח. אפילו בן אדם שכן לומד את זה, הוא לומד את זה וזה עדיין נשאר אצלו בשכם, הוא עוד לא הפנים את זה, הוא עוד לא חי את זה, הוא עוד לא חי את ההשגחה הפרטית. עכשיו פה תשימו לב, פה בדיוק מגיע ההבדל בין בן אדם שמחפש את האמת באמת, כמו שפתחנו את השיעור, לבין אחד שמחפש את האמת כאילו, כאילו מחפש את האמת. אדם שמחפש את האמת באמת, כמו הרב אורי זוהר, כשאתה תבוא ותגיד לו, תשמע, פה תבין, הכל בהשגחה פרטית, כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא. אז אחד שהוא פחות, הוא מציג את עצמו, אפילו כלפי עצמו הוא אומר, אני מחפש את האמת, אבל האמת הוא שהוא רק אומר את זה, הוא לא באמת מחפש את האמת באמת, בכל מחיר. שאפילו אם תגין תוכיח לי שמתן תורה היה אמיתי, ואני עשרות שנים הייתי רגיל לחיות בבוהמה, בתאוות, השם ישמור איפה, וכולם מסביב מעריצים אותי על השטויות האלה, ואני מוכן לעזוב את הכל מנגד. הרי הרב אורי זוהר, כשהוא עזב את כל העניין של הסרטים והטלוויזיה, הוא לא ידע לאיפה הוא יגיע.